חדשות הנעש עם נתי קליש. ערב טוב לכם מאזינים יקרים, אני שמח שוב להיות איתכם כאן בעוד תוכנית של חדשות אנש, בה נסקר את הנעשה בחצרות הקודש, בהיכלי הישיבות הקדושות, וגם כמדי שבוע את האירועים המיוחדים בצל המלחמה. כמדי שבוע היו איתנו מספר מרועיינים עם סיפורים מעניינים, הטכנאי שלנו הוא פסח בגד ומיד מתחילים. נפתח עם הבשורה הטובה והמרגשת שעם ישראל קיבל השבוע בלילה שבין ראשון לשני על שחרורם של שני חטופים יהודים שחולצו מרפיח. מרבית השיח סביב הנושא, המבצע הבלתי רגיל עצמו, שהוכיח שבסייעתא דשמיא אפשר לבצע גם מבצעים לחילוץ חטופים ולא רק עסקאות מפוקפקות עם החמאס, אבל רבים ציינו דווקא אירוע מרגש אחר שהראה בעקבות החילוץ של שני החטופים, שלהם אזרחות ארגנטינאית בנוסף לישראלית, כאשר לכותל המערבי הגיע נשיא ארגנטינה החדש חוויאר מילי, אוהד העם היהודי שהתפלל בדמעות שליש להצלחת עם ישראל לשחרור החטופים. בסיום התפילה הוא חידד שוב את תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל.
Y soy, digamos, defensor del respeto del derecho a la legítima defensa del pueblo de Israel frente a los ataques terroristas. Y como todo, nunca la noche pudo ganarle al día. Así es que vamos a ver la luz y vamos a terminar con esta guerra exitosamente.
לאחר מכן נכנס הנשיא באופן ספונטני לריקוד ברחבת הכותל בשירת עם ישראל חי. הנשיא שאוהד ישראל נפגש גם עם מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שהעניק לו את ספרו ילקוט יוסף מתורגם לספרדית, וברכו שיצליח בתפקידו.
חטפו אותם, חטפו אותם, הורגים להם, גידלת על זה, אשריך ומשחקיך. כל זה יהיה לך לזכות, שתצליח בתפקיד שלך. לא תעלי מעלה מעלה, תחבירות את הדעת, נורא מעליה. איכות תמיד משני, יש מעליך לסעות רעות, ישעות ולחלות.
ביום חמישי נערכה בכותל עצרת ענקית בעקבות המצב הקשה של עם ישראל, לרפואת הפצועים ולהשבת כל החטופים במהרה. את העצרת הובילו מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף ומרן האדמור מגור, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ' ניגש לאמירת התהילים והסליחות. בסיום העצרת ערך מרן הרב יצחק יוסף ברכת מי שברך לקהל הרבבות שהגיעו מכל קצוות הארץ.
אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשבילה, העומדים, בין בעיה, בין בעיה בשם, המקום, רחים עליהם, מצרים, בצרה, למחה, מאפילה, נורא, משיבות לגאולה, אשתה, בגלה, אדון קריב, ואירוע בין.
בראש חודש אדר א' שלח הראשון לציון מכתב לבני הישיבות ואברכי הכוללים, בו קרא להתחזק בלימוד בזמן חורף של שנה מעוברת ולא להרפות בלימוד בסוף הזמן. עלינו לקדש שם שמיים ולהגביר את כל התורה, כל יעקב, כך כתב מרן לאברכי הכוללים ובני הישיבות. ביום ראשון בערב התקיימה בישיבת בית מתתיהו עצרת המספד המרכזית לזכרו של מורן רבוך וייסבק, ראש הישיבה, עם סיום ימי השבעה. מורן הגאון רמי צבי ברגמן הגיע ונשא את ההספד המרכזי ואמר, ראש הישיבה הסתכל על העולם שהכל זה אבל ורעות רוח. ראש הישיבה זכה להעמיד תלמידים כי הוא ידע מה זה להיות תלמיד של רב.
כל התלמידים, כל מי שרוצה לזכור, ללמוד מה ראש הישיבה זצל, איך שהוא השכיל להבין שכל העולם זה הבל ורעות רוח, והעיקר זה תרא וחוכמת התרא. זה דבר ראשון. דבר שני, כמה העריך את רבותיו, והתבטל אליהם ורצה לדבוק בדרכיהם, ומשום זה זכה הוא עצמו להעמיד תלמידים, כי הוא ידע מה זה להיות תלמיד לרב.
בנו של ראש הישיב והגון רב צבי וייסבקר דיבר בהספד על עשרות שנות תורה של אביו ועל ההשקעה הגדולה בתלמידי הישיבה.
עיקר הרבוץ עשה תירה ועיקר הרבוץ עשה חינוך, זה ב-40 שנה ויועסר במקום הקדוש הזה, במקום שמלבד התירה, מלבד השיעורים, הייתה לו את האפשרות, והוא הרגיש בזה זכות והרגיש בזה חובה לגדל בני עליה.
מורן המשגיח אבדון סגל חיזק את הבחורים בדברים מרגשים להמשיך ולהתעלות בתורה ותפילה ביתר סט, בפרט בזמן הקשה בו נמצא עם ישראל.
הדבר היחידי שאוהיל אין אישר אבינו שבשמיים, אמונה מתוכן בו יזמח שם אויז לעם היתן תל הקדושו. איך ישראל נקראים אזן שבאו מויס? כי יש להם את האויז, את התל, זה נותן את הכוח. כולם זה נוקפי מרגוליס, אבן נוקפי מרגוליס.
ביום שני הגיע ראש הישיבה החדש רב צבי וייסבקר למסור את השיעור כלולי הראשון בהיכל ישיבת בית מתתיהו. בני הישיבה קיבלו את פניו בשירת לאוי רוי ניסה ונילך. השבוע נערך במונו של ראש הישיבה מורון הגוין רב דויב לנדו מעמד סיום על חלק ג' במשנה ברורה של הלכות שבת לתלמידי ישיבת אורכוסטיירה בהשתתפות ראש הישיבה הגוין רב אורך דויב דיסקינד. מרן רב דויב לנדו דיבר על חשיבות לימוד הלכות שבת ואמר, כדאי להתמקד יותר בהלכה למעשה, ובמה שאתם לומדים אתם מצילים את עם ישראל.
היצא השם חיינו ואיך ימינו, למות ולהתפלל, תפילה בדור. השם יעזור לנו כל הסכונות, המצב קשה, קשה מאוד, אבל אתם מעשים את עם ישראל, אתם, כל עומדי יותר, ללמוד יותר טוב.
ביום שני התקיימה שמחת הברית לבין אינו של ראש ישיבת פונוביץ' מרן הגאון רב ברל פוברסקי, נין לבנו הגאון רב ירוחם פוברסקי, נכד לחתנו הגאון רב יצחוק זאב פיינשטיין, ראש ישיבת נר זורח. בישיבת פונוביץ' נפרדו בליל שישי מהגוין האילוי רב אהרון יהושע צוקר זצ"ל בדיוק 20 שנה לאחר פטירת חמיו ראש ישיבת סלבודקה מורון רב אורך רוזנברג. הלווייתו יצא מהישיבה לעבר בית החיים פונוביץ'. הגוין רב דוד ורנר המורה דאסרה של העיר חדרה נפטר השבוע בגיל סיבה לאחר שנים ארוכות של הנהגת העיר ביד רמה, בהם ניהל גם מאבקים על צביונה היהודי ועצירת כל ניסיון לקעקע את חומות הכשרות. איתנו כעת על הקו חתנו הגוין רב אבנר שרייבר, רב הקהילה ברכת שמואל, רב הקהילה של חמיב, חתנו של המורה דאסרה הרב ורנר זכר צדיק לברכה. ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב גם.
כן, אז אנחנו עדיין בתוך ימי השיבה על על חמיך הגאון הרב ורנר, שהיה המורה דאסרה של חדרה, ניהל את העיר הזאת ביד רמה. קודם כל, ספר לנו עליו קצת.
רב, אני
מגיע
מהעיר חדרה, שהיא עיר לראות את ההנהגה, שם גם לשמוע על הסיבות והסברים של כל מיני הנהגות. באמת, זה דמות, כל מי שמכיר אותו, זה דבר ראשון, זה דמות לא מהדור שלנו, זה דמות של דור דעה, הדור הקודם, על הדיבור שלו, המראה שלו, כל ההנהגה, רואים, מביא איתי אותו, את כל הוא עצמו, גדל בין גדלים, ירושלים, והרבה בני ברק, וגדולי הדבר שהיו, עצמו צאתה, לרב חרלב, שהוא מאוד מאוד קיבל ממנו, והיה מנסה הרבה דברים, ללכת לדרכו, והרב הוא, כרב עיר, היה בו כמה דמויות, פה בחדרה, בתור רב עיר, היה רב שהיה נגיש לכולם, כל הלא היה הבדל אצלו, או של דתי או לא דתי, עדה כזאת, עדה אחרת, את כולם היה כל כך מקבל בסבר פנים יפות, וכל אחד היה ממש במאור פנים, מישהו היה ניגש אליו, שלום, נחדר, כולם תאו, אז הם מכירים כל אחד טוב טוב, כל מי שניגש אליו, ככה עם תנועה כזאת, לפעמים אני שואלים אותך אחר כך, רגע, מי זה? מה, אני לא כל כך זוכר מי זה היהודי הזה, אבל מה?
היו פנים אפילו שהוא לא זכר ולא הכיר אותו.
יכול להיות, כן, מצבים כאלה. במיוחד לאחרונה, שאנשים הגיעו מעבר הרחוב, ושלפעמים הזיכרון לא הכי חזק. אבל בכל זאת, הוא ראה מישהו שבא ניגש,
כן, אמרת מקודם, יהודי מהדור הקודם, בדיוק לפני התוכנית דיברתי עם מישהו שהכיר אותו, ממש במקרה, הוא גם אמר לי, אתה הולך לדבר עם החתן של אבינר, כן, זה ממש היה, אפשר להגיד עליו, יהודי של הדור הקודם. תתן לנו את ההגדרה הזאת במה שהוא ניהל בעיר, כל מיני מאבקים על כשרות, על צביון העיר חדרה, איך זה התבטא, איך זה התבטא בנושא הזה של המאבקים והדברים שהוא ניהל בעיר, לשמירה על צביון העיר.
נגיד, היום אפילו בשאלה, אתה אומר מאבק, זה יום שאנחנו, הדור שלנו שומע מאבק, כל אחד כבר מדמיין, זה צועי ככה, זה צועי ככה, זה מביא איזשהו ראייה לעד מה שהוא אומר.
אפשר יותר לומר פעילות, אולי פחות המילה מאבק, יותר המילה פעילות.
לא, זה היה מאבק, אבל זה היה בצורה אחרת, זה בא עם כזה, עם האמת שלו. אפילו מספרים פה שהגיע לחדרה, כן, הייתה פה מדבר שממה, מסד היהדות, לא היה פה כמעט כלום, והוא הרגיש אחריות, הנה, הגיע יהודי סיפר, שהוא אפילו הגיע לבית כנסת, אז הוא ביקש להעלות את הצעירים, הוא רצה שהצעירים יעלו להיות שליחי ציבור, הוא אומר, הוא זוכר, זה היה בתור, היה צעיר, אז היה... עד אז, מה זאת אומרת, מי מתנהלים לשליח ציבור? זאת אומרת, אחד יהודי מבוגר, יהודי ככה, משהו כלומר, לא, רוצה את הצעירים, רוצה לבוא, לקרב אותם, רוצה לבוא, לחבר אותם יותר לבית כנסת, לחבר אותם יותר לתפילות. זה כבר היה הסתכלות ככה ממרחוק. או שהוא היה הולך בליל שבת לבית כנסת, היה עושה קצת יותר מוקדם, עובר דרך השוק, ואנשים פה בחדרה, חקלאות והכל, עוד אנשים עוברים מהחצרות עוד יביאו ירקות, אז הם מוכרים עד הרגע האחרון. אני מבקש מהם לסגור את הבסטות, לסגור את השוק. אף אחד לא היה בכלל מושג כזה פעם.
כן, אז זה מה שאני אומר, הוא היה עושה את הדברים האלה בנועם, גם רואים את התמונה שלו, הוא לא נראה אחד שהולך להילחם עם אנשים. הוא עושה את הדברים האלה בנוע.
זה היה מאבק למען השבת, אבל זה היה בדרך מיוחדת. ואנשים ראו את זה, ועוד שבת, ועוד שבת.
וקיבלו ממנו בסוף.
שזה רציני. אז זה, מה זאת אומרת, זה מאבק, זה מאבק. זה להכניס למודעות של אנשים. אבל זה עבד. בסופו של דבר, אנשים הבינו, צריכים בשבת השוק סגור. הוא לא ויתר. הוא נכנס לפה, הוא אומר, הייתה מצלמתי ולאחרונה סיפורים, הוא אומר, שאני הגעתי לחדרה, אפילו המקווה לא היה פתוח בליל שבת, לא היה, כנראה לא היה מי שיגיע במקום, אבל היה עובדות בו מרחוק, הוא בלי, כן יש צורך, אין צורך, הוא נלחם על זה, שזה יהיה פתוח.
היום כן, היום אין את הדברים האלה, אבל זה בדיוק בזכות האנשים האלה שנלחמו שזה יהיה, בזכותם היום אנחנו לא מכירים את הדברים האלה. זה בדיוק אנחנו מדברים על הדמות שלו,
על הדמות שלו. בהתמדה ובהתמנה וברצינות. ולכן גם מי שמעת כנגד, אבל הוא ראה את האמת שמאחורי זה, ואת ה... זה בעצם לא קשור, זה לא בא בגלל שהוא רוצה, בגלל שככה צריך להיות, זה האמת, זה מה שצריך להיות. והלכו עם זה, גם אם הוא לא הבינו ולא הסכימו איתו, אבל ראו את הרוח, מה שהוא שידר, שזה מה שצריך להיות.
אז השבוע חדרה נפרדה מהרב ורנר, שהיה אחד, הוא היה גם דמות בעיר הזאת, לא סתם...
הוא דמות מיוחד, מעניין, אני מדבר, אם נכנס יהודי, כן, וגם כן בא לתאר את הרב, אני אומר, מי אתם? קוראים לי ככה וככה, מה אתם? ומה זאת אומרת, אני הייתי פה בחדרה, עובד בסבלות, ותמיד הייתי רואה את הרב, את הבנית עוברים בשוק, ואומרים שלום, רק לראות אותם, את הדמות, הוא נקשר אליהם, הוא רגיש שהוא חייב לבוא לנחם.
ממש הכיר אנשים, איך שאומרים, כאחד האדם, שאנשים זכרו אותו.
כן.
טוב, אז מצער, אבל הוא זכה, זכה בחייו לעשות הרבה מלחמות קודש, ולהשפיע על צביון העיר הזאת, ואתם בפעולתכם שם, אני מאמין שממשיכים את דרכו. הרב אבנר שרייבר, ראש רב הקהילה. תודה רבה לך שהיית איתנו ושיתפת אותנו בדמותו של חמיך.
נחמה, שיהיה לכל המשפחה.
אמן ואמן, שלא תדעו צער. נצא כעת להפסקה של פרסומות ומיד נשוב. בשתי מחוזות בבלגיה קיבלו השבוע את הבשורה על כך שבית המשפט האירופי לזכויות אדם בשטרסבורג קבע שזה חוקי לאסור שחיטה כשרה, והעדיף בעצם את זכויות החי על פני זכויות האדם. איתנו בעניין הזה חבר הפרלמנט היהודי בבלגיה, רב מיכאל פרייליך. ערב טוב.
ערב טוב, שלום.
כן, אז החלטה שהקהילה היהודית בבלגיה קיבלה אותה בצורה קצת קשה, אם כי צפויה אפשר לומר. אף אחד לא חשב ששם מישהו אוהב את היהודים והתחשב. תספר לנו קצת, תרחיב לנו על העניין הזה.
אז אני חושב שאתמול זה היה יום עצוב לקהילה היהודית, לא רק בבלגיה, לא רק באמסטרדם, אבל בכל אירופה, בגלל זה שנים רבות כבר שנאבקים בתיק הזה, בכל מיני בתי משפט. התחלנו בבית המשפט הבלגי, אחר כך הלכנו ללוקסמבורג, שם יש את בית דין האירופאי הצדק, ובסוף הלכנו עם הקהילה היהודית לסטרסבורג בצרפת, שם יש את הבטין על זכויות אדם.
כן, אבל... זה בעצם, רק בוא נסביר למאזינים, זה בעצם עתירה שלכם ושל גם ארגונים מוסלמים, שגם הם שוחטים בחגים שלהם, עתירה שלכם כנגד החוק שבעצם אוסר שחיטה על פי ההלכה היהודית. אתם רציתם שבית המשפט יגיד שהחוק הזה לא חוקי.
נכון, רצינו שהם אומרים שזה לא חוקי בגלל יש את הזכויות שלנו לגור כמו יהודים או כמה מוסלמים, אבל הם, כן, לצערי הם לא שמעו מה שאנחנו רצינו שהם יגידו, אז לא שכנעתי את השופטים, בגלל אני אמרתי, יש בזה הומניות בשחיתה.
רגע, אתה היית בדיון הזה? אתה היית בדיון?
לא, אני לא הייתי בדיון בגלל אני יושב בפרלמנט.
כן.
אז אני לא בדיון הזה, אבל אני עוזר את הקהילה היהודית איך לדבר על זה ומה לעשות על זה.
אוקיי, אז מה היה הטיעון שלהם?
וגם חשוב לומר שהחוק הזה עבר כבר לפני יותר מחמש שנים, אז זה לקח... כל השנים האלה שהלכנו מבית משפט לבית משפט, הפסדנו בכל מקום, אז כנראה אין אחר להסביר את זה, אבל שהם לא מבינים מה זה יהדות ומה זה חשוב לנו. עכשיו, נחמה קטנה הוא שיצא מזה, שהם אמרו שהאימפורט, זה רוצה לומר שיבוא של בשר כשר לאירופה, זה אסור לאסור את זה. זה רוצה לומר שאפשר לאכול כשר, אפשר להביא כשר מכל העולם.
זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך. השאלה שלי היא כזו, האם הפסילה הזאת של בית המשפט, מה זה הפסילה? בעצם אישור החוק שאוסר שחיטה יהודית כשרה, זה מפריע לכם רק ברמה ההצהרתית, כאילו בבלגיה עכשיו יש שתי מחוזות בהם אסור לקיים שחיטה יהודית כשרה, זה רק ברמה הצהרתית, נכון. שזה באירופה, אבל ברמה המעשית אתם כן תסתדרו, כמו שאתה אומר, מייבוא מארגנטינה, מפולין, ממדינות נוספות, או שזה גם יגרום, נכון. למחסור,
לא, לא, אפשר,
בבשר, בשחיתות שהיו במקום?
אז הדבר היא שבבלגיה יש לנו שלושה אזורים, יש לנו את הפלמים, בצפון ובדרום יש לנו את הצרפתים, אבל באמצע יש ברוסל, ובברוסל זה אזור אחר, ועד היום מותר לעשות שחיטה כשרה בברוסל.
כן, זה יש שם שלוש מחוזות, והבנתי שזה חל רק בשתי מחוזות, הפסיקה הזאת.
נכון, נכון. למזלנו, יש הרבה מוסלמים בברוסל, והפוליטיקאים שם צריכים את המוסלמים, הם לא צריכים את היהודים, אנחנו מאוד קטנים שם, אבל הם צריכים את הקולות של המוסלמים, אז שם לא יסרו את זה, אבל ככה זה עכשיו, וזה רוצה לומר שמותר לנו לעשות שחית קשרה
במחוז השלישי, במחוז הזה ששם זה לא...
נכון.
אז בעצם כל מה שזה מפריע, בעצם כואב, כאילו האישרור של החוק הזה, זה ברמה הצהרתית שאסור עכשיו, שבשתי מחוזות באירופה אסור לקיים את ההלכה היהודית של שחיטה כשרה, אבל חסרון למשל בהספקת בשר לא יהיה?
כן, כן, אבל זה לא שתי מחוזות באירופה, זה שתי מחוזות בבלגיה.
בבלגיה, כן, כן, אני מתכוון על בלגיה, שתי מחוזות בבלגיה.
יש עוד מדינות, אני חושב, נכון, בסקנדינביה, בכל מיני מקומות, אנחנו יודעים שזה כבר גם אסור בשוויץ, המון שנים, אבל אנחנו מפחדים שזה עכשיו שבית המשפט אמר שזה מותר לאזור לעשות את זה, אז שיבוא עוד מדינות והם יגידו פה אסור ושם אסור, אז אנחנו מקווים שזה לא יקרה. בכל אופן, ההונגרים, הם כבר אמרו שהם לא בכלל רוצים להיכנס לדבר הזה, זה שהבשר כשר וגם כמו שאנחנו צריכים לעשות את זה, השחיטה יהיה מותר בהונגריה. אז זה דבר מאוד טוב, שלא צריך שמחר לא יהיה לנו באירופה לאכול כשר.
כן, אתה אומר שיש שם בעקבות הפסיקה הזאת של בית המשפט בשטרסבורג, יכולות להיות השלכות על עוד מקומות באירופה, אבל רק בהונגריה כבר הודיעו שלא יתעסקו בזה. עכשיו, תגיד לי, מבחינת הספקה וזה, אתם מסתדרים כרגיל, כאילו מביאים ממדינות אחרות, יבוא, ואין מחסור בבשר עכשיו בבלגיה, למשל. בבשר קשר, כמובן.
לא, ברוך השם, יש לנו מספיק בשר. בהתחלה, שזה יצא את החוק, לפני 5 שנים, זה היה קשה לנו, וגם בזמן שהיה את הקורונה, את הקוביד, אז זה היה מאוד קשה, בגלל לא היו אפשרויות אפילו לשלוח שוחטים למדינות אחר לעשות שם מה שצריך, את השחיטה. בברוסל זה היה גם מאוד קשה. אז היה לנו לקצת זמן קשה ממש למצוא בשר כשרה, אבל עכשיו כבר אין. כבר אין את הבעיה.
כן, אז בקורונה אתה אומר שזה כן השליך, כי היה, זה השליך והיה מזה בעיות, אבל עכשיו פחות יש בעיות עם זה. תגיד, ואתם מתכננים לעשות עוד משהו בשביל להרער? יש לאן להרער, או שזה החלטה סופית, ובעצם הסגה הזאת נגמרה?
לצערי זה, נכון. לצערי, באנגלית אומרים, at the end of the road, זה סוף של הרחוב, אין איפה ללכת עכשיו.
זה כמו כאילו...
כמו שאמרתי בהתחלה, נכון, אין אפיל, עשינו כל מאמצים, הלכנו לבית המשפט הגבוה בבלגיה, ושם הלכנו לבית המשפט הצדק בלוקסמבורג, עכשיו את השלישי זה הסופות.
זה סופי, זה כמו פה בארץ, בגץ מחליט משהו וזהו, זה נגמר, אין עוד לאן להרר.
אין עוד לאן... אז היה את הבגץ של הבלגיה, את הבגץ הראשונה באירופה, והבגץ השני באירופה, ועכשיו כבר אין מה לעשות, נכון.
טוב, אוקיי. טוב, עצוב, מה נגיד, עצוב שיש שתי מחוזות בבלגיה שבהם אסור לקיים את ההלכה היהודית של שחיטה כשרה, אבל אנחנו, כמו ששמענו, מקווים שתסתדרו ממקומות אחרים, ושזה לא יתפשט לעוד מדינות. כן?
נכון, אבל אם אני יכול להוסיף עוד משהו, משהו מאוד מאוד חשוב עכשיו, יש קולות בבלגיה שרוצים לעשות גם את הברית מילה, שאומרים שעכשיו שהם זכו בקשר, הם רוצים לעשות כמה הגבלות על הברית מילה, ועל זה אני עובד עכשיו מאוד קשה עם האנשים פה ברבנות בארץ, וגם עם משרד הבריאות, איך לעשות את זה שזה אף פעם יקרה.
כן, זה חלילה, לזה אין תקנה, לזה אין תקנה, ברית מילה אי אפשר כל פעם.
לזה נכון, והסברתי. והסברתי את זה גם לבלגים, שפה אין, לאכול כשר, לאכול בשר,
אפשר להסתדר.
לא כל כך חשוב, אם לא יהיה בשר, לא יהיה בשר, נכון, אבל מסתדר, אפשר לעשות מחוץ, לקח מחוץ לארץ. אבל אם אומרים שזה אסור לעשות ברית מילה, או צריך לעשות את זה, בבתי חולים, ואי אפשר לעשות זה ביום שמיני, אז זה...
טוב, זה כבר סיפור אחר, וכמו שאתה אומר, טוב שאתה פועל בנושא הזה שחלילה לא יאסרו ברית מילה, ונחזור לימים ממש אפלים. טוב, תודה רבה לך, חבר הפרלמנט היהודי בבלגיה, רב מיכאל פרייליך, תודה רבה שהיית איתנו.
בבקשה, טוב, ביי.
וכעת לנעשה בחצרות הקודש, ביום ראשון חל יום היורצייט של מורן הביס ישראל מגור, הרבי לא עלה לציונו שבמערת גור בהר הזיתים עקב המצב הביטחוני. היום בצהריים ערך מרן האדמור מבויאן את הטיש לרגל היורצייט של סבו, האדמור מבויאן מרדכי שלוימה פרידמן, מוקדם יותר הבוקר עלה מרן האדמור לציון בהר הזיתים. מרן האדמור מויז'ניץ שב בערב שבת מביקור של שבועיים בארצות הברית לטובת מוסדותיו, כשהיה על המטוס בדרכו לארץ ישראל, ניגש האדמור לתפילת מנחה. הערב תתקיים בבית המדרש הגדול של סאטמר בקריית יואל, שמחת החתונה לנכדתו של הרבי מסאטמר. לפני החתונה הגיע אדמור לאמירת תהילים באוהל אדמור בית סאטמר עם רבים מחסידיו. האדמור מזוויל יצא למסע למקומות הקדושים עם חסידיו לרגל חתונת ביתו. בליל שישי הגיע אדמור עם החסידים למירון וערך שם טיש, בו שרו משירי חודש אדר. האדמור מבובוב 45 הגיע שבוע לביקור קצר בישראל לניחום אבלים אצל מקורבו ראש הקול של החסידים בבני ברק עקב פטירת רעייתו. האדמור הגיע במהלך הביקור בארץ לשאת תפילה בכותל המערבי. במהלך ביקורו בירושלים הגיע גם לביקור במונו של מרן האדמור מבלז. האדמור מרחוב עבר השבוע אירוע לבבי, הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים לניאדו בנתניה, שמו לתפילה רבי יחיל מאיר בן רחל לרפואה שלמה. השבוע התקיימה שמחת נישואי בנו של האדמור משומרי אמונים עם נכדת האדמור מאוז'רוב. האדמורים, רבנים וחסידים רבים באו להשתתף בשמחה. בביתו של הגאון הצדיק רבי עקיב מאיר שכטר קיבלו בשמחה ובריקודים את חודש אדר עם בעל המנגן המיתולוגי רבי חיליק פרנק, כך זה נשמע. מספר תלמודי תורה בבני ברק הודיעו להורים בימים האחרונים כי מי השנה הבאה תלבוש את החידה לילדי החיידרים החסידיים. איתנו על הקו רבי רוחם לנדסמן, מנהל חיידר פרמישלן בבני ברק, שיספר לנו קצת על מאחורי הקלעים של המכתב הזה. ערב טוב רבי רוחם.
ערב טוב, שלום.
קודם ספר לנו מה תוכן המכתב, מה הגזרה החדשה, מה ההנחיה החדשה.
זהו, המילה הנחיה מתאימה יותר מהמילה גזרה, אלא אם כן אתה אומר גזרות טובות.
גזרות טובות, כן, זה גם טוב.
זה כבר מתבשל למשך כמה חודשים, בשנים האחרונות חדרו אל תוך החיידרים, אנחנו מתייחסים כרגע לחיידרים החסידיים, חדרה רוח זרה של בגדים שלא מתאימים, מכנסיים, צמודים וצרים, חולצות מקושקשות ורועשות, בהתחלה זה היה בגיל הרך יותר, ולאט לאט זה זלג לכיתות הגבוהות, ויש לזה אפקט מאוד מאוד שלילי, אנחנו הרי יודעים שלא שינו שמם, לבושם ושפתם, וכשהלבוש של האדם, במקרה הזה, הילדים שההורים מלבישים אותם, מספרים לנו פחות או יותר מה השאיפות שלהם, לאן הם רוצים להגיע, ולאן הם משייכים את עצמם. וגם בפרט במכנסיים הצרים, יש ממש אפקט חזק של חוסר פניות, וגם על פי ההלכה זה ממש פסול.
מכנסיים צמודים,
אתה מתכוון. כן.
לילדים כבר בכיתות.
לבנים, כן, בכל הגילאים. אז האלה שהם כבר בחורים, נגיד בר מצווה ועלה, יש פה לבוש היחיד של החליפה, של החלט, של הכובע.
חולצה לבנה.
אבל בחיידר עד עכשיו זה היה חופשי, וכשנברים עם ההורים, אז חלק לא מודעים לבעייתיות שבזה, וחלק טוענים שזה מה שהם מוצאים בסוכי הבגדים.
כן, כי אני אגיד לך את האמת, גם אני רואה ברחוב, ואני לא גר בבני ברק אומנם, אבל אני גר בעיר חרדית, בביתר, ורואים ברחוב היום את האופנה של הלבוש של הילדים שמתקדמת. אתה רואה היום למשל הרבה ילדים חרדים מחיידרים חסידים הולכים עם ג'ינס בצבע כחול, שזה כבר... כמה, ומחיידרים טובים, לא מחיידרים.
נכון, נכון, וכמה...
אתה רואה כאילו שהאופנה נכנסת גם אלינו, אתה אומר בעצם המכתב הזה בא לעשות סטופ לדבר הזה, ומה, איך בדיוק זה יקרה, מה זה אומר תלבוש את החידה?
התוכנית היא שהחל מראש חודש סלול תשפ"ה, כלומר שנת הלימודים הבאה, כל הילדים בחיידרים החסידיים, יהיה להם תלבוש את החידה, שזה אומר שקונים את הבגדים במקום אחד, מוסכם, שההורים יקבלו הנחיות...
שאותו החיידרים ינהלו?
החיידרים ביחד, אז יהיה משווק מסוים, שאיתו באים עכשיו בדברים, מנהלים את המסע המתן, כדי שהמחירים לא יהיו מדי גבוהים, כדי שהבגדים יהיו באמת תואמים לרוח של הלבוש החסידי המהודן. ובמשך הקיץ, ההורים ירכשו את הבגדים, בראש חודש אלול, כמו שבבתי ספר של הבנות, לא בת שמגיעים...
בדיוק, זה בדיוק הדבר הראשון שחשבתי, כמו שאצל הבנות יש תלבוש את החידה בבית ספר, אז ככה זה יהיה בדיוק אצל הבנים?
ככה זה יהיה אצל הבנים, יהיה מכנסיים לכולם באותה גזרה, באותו צבע, וחולצות גם הם יראו אותו הדבר, תהיה אפשרות לבחירה של צבעים או של דוגמה.
אז יהיה גיוון כאילו שיהיה...
יהיה גיוון של... ארבע אפשרויות, זאת אומרת, אותן חולצות, זה יהיה מתחלף, כל אחד יבחר לעצמו מה שהוא רוצה, או שכל אחד יוכל להחליף.
אז זה לא שכל הילדים עכשיו בחיידר יבואו עם חולצה באותו צבע, למשל.
תלבוש תהיה דומה, זאת אומרת, כולם יהיו דומים לכולם עם השינוי הזה, שכל אחד יוכל לבחור לעצמו צבע ודוגמה, אבל הגזרה תהיה אחידה, וכך אנחנו פשוט ננצל מההידרדרות של הלבוש הרחובי הגוי אפילו, שחודר אלינו בלי כוונה.
תקשיב, יש בזה גם עוד משהו, עוד זווית, שזה יכול גם למנוע קנאה ותחרות בתוך החיידר. אני זוכר לפני הרבה שנים עברו מה שהייתי ילד בחיידר, אבל אתה יודע, לפעמים זה מעורר קנאה, ילד מביא סוג נעליים, זה גם רציתי לשאול אותך, אתה יודע, גם נעליים היום נהיה כל מיני אופנות של, אני זוכר, המותר רק שחור פעם, היום אתה רואה משלבים צבעים, גם לבן וכל מיני דברים כאלה, זה יכול גם להוריד את הקנאה בין הילדים.
נכון, נכון, אז זה בינתיים לא דיברו על נעליים, אבל גם זה יש משמעות. בכלל, כל לבוש בצורת הופעה של יהודים, במקרה הזה של ילד, יש לזה, זה רב משמעות, ואם יצטוכו, יגיעו גם לזה. אני שוב אומר, כמו שפתחנו, אנחנו לא קוראים לזה גזרה, אלא פשוט זה ייעול של סדרי הלימודים, של סדרי ההופעה בחיידרים.
להחזיר את המראה החסידי לילדי ישראל.
נכון. נכון.
טוב, מה נגיד, נקווה שתצליחו, אני רואה שעם ההנחיה של הקסקטים, זה גם שילדים מגיעים
בריס הולכים קסקטים,
נראה שנחל הצלחה.
נכון, נכון, זה יותר קשור לממונם של ישראל.
כן, זה קשור לממון, שלא יעשו את הכובעים שעולים סכומים מטורפים, מעל 1,000 שקל.
יקרים מאוד וגם... יקרים מאוד וגם פגיעים מאוד, הכובע החסידי, אז בינתיים רואים לכם רק בשבתות הצעירים, ובמאה חולים קסקטים.
כן, אבל התכוונתי לומר שרואים שהציבור קיבל את זה, ולמרות שקצת זה היה נראה מוזר מה, בחורים ילכו עם קסקט, אבל כן, רואים הרבה הרבה בחורים צעירים הולכים עם קסקט, וזה בסדר, וקיבלו את זה. נקווה שגם את ההנחיות האלה יקבלו, והמערך הסידי יישמר בחיידרים, ברחוב, זה משפיע גם על שאר ה...
נכון, אני יכול מאוד להיות שזה משך הזמן, יש לי גם חדרים אחרים הלא חסידיים, שגם הם מתמודדים לבוש שאין עבוי.
כן. טוב, שיהיו, איך נאמר, שיהיו מעשיכים לשם שמיים, וודאי שזה הכוונה.
אמן.
ותצליחו בזה, תודה רבה לך, אמן. רבי ירוחם לנדסמן, מנהל חיידר פרמישלן בבני ברק, ששוחחת איתנו על העניין הזה.
תודה.
נצא כעת להפסקה של פרסומות, ומיד נשוב. ועוד מה נעשה בחצרות הקודש, האדמור מאשלה גורה במפתיע לחסידיו בשבת האחרונה בעקבות המצב הקשה השורר בארץ הקודש, שהולכת להיות סכנה גדולה והם חייבים לעזוב את הארץ במיידית. כמה מהחסידים כבר עזבו את הארץ והם שוהים במתחם מיוחד שהוזכר עבור החסידים בהונגריה. הרב הדגיש שהוא מפחד מהחודש הקרוב כיוון שהמצב במדינה נמצא על סיר לחץ. הרב סיפר כי אביו בא אליו בחלום ולכן גמלה החלטה בליבו לעבור לעתתה מהארץ. כי את ארץ ישראל כידוע לא עוזבים לתמיד, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה טוב ויוכלו לחזור, אמר האדמור לחסידיו. ביום חמישי התקיימה הילולה הרביעית של האדמור מקליבלנד בראשות בנו ממלא מקומו, והשתתפות האדמור רבי דוד חנניה פינטו ורבני העיר רעננה בבית המדרש של החסידות ברעננה. האדמור עלה עם חסידיו לציון בהר הזיתים. ביום שני לפני הצהריים כונני הצלה הוזקו לביתו של העדיין הגוין הגודל רבי יעקב ישראל פוזן מגדולי תלמידי החזון איש ומרבני הקהילה החרדית בזיכרון יעקב לאחר שחש ברב ואיבד את הכרתו. הכוננים ביצעו פעולות החייה מתקדמות אך למרבה הצער למרות מאמצי החייה המרובים עדיין הצדיק השיב את נשמתו ליוצרה והוא בן 90. הלווייתו יצא מבית המדרש לדרמן בראשות גדולי ישראל ותלמידי החזון איש לבית החיים פונוביץ'. הלילה תתקיים לראשונה מתחילת המלחמה כניסה מאובטחת לקברו של יהושע בן נון בכפר כיפל חרס בשומרון לרגל הילולת משה רבנו, רבו של יהושע בן נון שתחול ביום שישי הקרוב. הכניסה תתאפשר לציבור תחת אבטחה צבאית כבדה החל מהשעה 10:30 ועד ל-12:30. ועד כאן חדשות אנש לשבוע הזה, תודה לכם שהייתם איתנו. נודה לטכנאי שלנו פסח בגד, בעזרת השם נשוב ונשתמע גם בשבוע הבא. Da 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 da
לי 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 לי